היום על כך שכל חפץ שאנחנו פוגשים אותו בגמרא הוא בעצם מייצג אידאה שמסתתרת מאחורי החפץ הזה. באומנות, אנחנו דיברנו פעם שעברה שאומנות זה דבר הזה נקרא ready made, זאת אומרת יצירה רב-מימדית, כשאנחנו לומדים על שוב החיונים, או על שור שנגח את פרה, או על כל מיני דברים שהם לכאורה בנאליים, פשוטים כאלה, יומיומיים, אנחנו זוכרים שזה לא. שזה דברים שהם מייצגים אידאות. יש עולמות שמסתתרים מאחורי החפצים הללו. למשל, לפעמים אנחנו רואים את זה בגמרא בצורה כשאנחנו לומדים עמוק אז פתאום מבינים את זה, כמו שדיברנו פעם שעברה על ביצה שנולדה ביום טוב. אבל לפעמים גמרא עושה את זה בצורה כל כך ברורה וכל כך גלויה, שאתה מבין שזה לא יכול להיות שהיא מדברת פה על דברים הפשוטים הללו. אתה מבין שזה סמל, שזה קוד, צופן מסוים. למשל, אתן לכם דוגמה חריפה לזה, זה הקישואים. קישואים, כן, אנחנו מבינים, יודעים מה זה. פתאום גמרא במסכת סנהדרין מספרת לנו על רבי אליעזר גדול, רבי אליעזר שהיה שם אחד השיאים של כל התורה כולה, תורה שבעל פה, רבו של רבי עקיבא, כן? אז רבי אליעזר הגדול יושב ולומד על קישואים, הלכות קישואים, וכמה הוא לומד הלכות, תסתכלו אצלכם במקור, רגע, כן, מקור ארבע, אומר פה, כך אומרת הגמרא, אני שונה 300 הלכות, ואמרי לה 3,000 הלכות, זאת אומרת, 3,000 הלכות, זאת אומרת, אני חושב שגם בהלכות שבת אין 3,000 הלכות, זה משהו, כן, 3,000 הלכות, בנטיית קישואין, ולא היה אדם שואלני בהן דבר. מעולם, חוץ מעקיבא בן יוסף. פעם אחת אני והוא מהלכים, היינו בדרך, אמר לי, רבי, למדני בנטיות קישואין. מה זה הדבר הזה? הולך רבי אליעזר הגדול, הולך איתו רבי עקיבא הגדול, ועל מה הם מדברים? אתה יודע איך אנחנו צריכים לקנות שם גווניות ופלפלים? כן, כן, תיקח הרבה בצל, שם תעשה סלט, ככה תחתוך עם פטרוזיליה, משהו, משהו, תאמין לי, משהו. אפשר להוסיף לימון? כן, בטח. לימון מוסיף המון, כן. תשמע, אני לא אוהב פלפל הרבה, כן, ומה עם כזה שום? שום, תשמע, זה עניין, כן, וככה הם מדברים. באמת, רגע, מה זה, מה זה, זה לא מאמין, אני לא מאמין שהם ידברו על זה. לא יעלה על הדעת. הסוג כזה של שיחה, קישואין, הוא מדבר על קישואין, 3,000 הלכות. אבל זה מה שכתוב, הולכים בדרך, ואומר לו, תלמד אותי איך לזרוע קישואין. אז הוא אומר, בסדר, אני אלמד אותך איך לזרוע קישואין. הוא אומר, אמרתי דבר, נתמלא כל השדה קישואין. אמר לי, רבי, למדתני נטייתן. וואו, גדול, דבר גדול, איך לנטוע קישואין. וואו, משהו. למדני עקירתן, אז איך אני יכול לאסוף קישואין, לקטוף אותן? מה אנחנו מצפים? תקח סכין כזה, תקטן, לא, אומר, זה, תשמע, יש דרך איך לחתוך קישואים. אמרתי, דבר אחד, נתקבצו כולם למקום אחד. כן, וואו. אתם מבינים, מי שיש לו קצת שכל בקודקודו, הוא מבין שזה לא מדברים על קישואים. זה לא יכול להיות דבר כזה. אז על מה הם מדברים? פתאום מתברר שזה שם קוד שרש"י מסביר שבעצם זה, הם משתמשים בצופן, במקום להגיד, הם בעצם פה מדברים עכשיו על ההלכות שקשורות לכישוף. איך לעשות כישוף? איך אפשר לעשות כביכול פה, לברוא דברים? והוא במקום להגיד כישוף, הוא אומר כישועין. תסתכלו אצלכם במקור 4 א', אומר פה, שניים מלקטים כישועין במחשפות לפנינו. אחת מהם לוקט חייו, וחברו לוקט ופטור. איך זה יכול להיות? כן, זה חברה שמסביר שאתה משנה שם. העושה מעשה שהייתה כאן שדה כישועין ולקטן ממש בכישוב, בכישופים חייו. אבל מי שאוחז את העיניים, דיינו, עושה מין אשליה כזאת, מראה לנו כאילו התקבצו כולם למקום אחד, וכישועין לא זזו ממקומם, אז זה פטור. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה לא כישועין. אז למה זה שם קוד? אולי בגלל צליל, אולי בגלל סיבות אחרות. אבל זה משהו אחר. ואכן, כשאנחנו מבינים שזה לא רק כל מיני חפצים או פריטים או דברים קטנים כביכול שמופיעים בגמרא, הם כאלה יצירות רב-ממדיות, אלא בעצם כל העולם הוא ככה. תורה רוצה להגיד לנו, גמרא בעצם, מלמדת אותנו איך להסתכל ככה לא רק על נעליים ועל הסלסילה שם, או על קד שנשבר, אלא על המציאות, על הכל. זה המטרה של הגמרא. היא רוצה ללמד אותנו לקלוט ככה את העולם כולו. כל דבר שיש פה. שעון ומעברר ועננים וציפור ומפלי מים והדשא הזה, גם דשא סינתטי, זה רמז, זה רעיון, זה שדר מסוים שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו באמצעות הדברים הללו. ולכן הם נקראים כולם בעברית, הם נקראים דברים. מה זה דברים? דיבורים. זה דבר השם. כל העולם ככה. זה כוח של אומן שהוא יודע להסתכל ולהבין מה מסתתר מאחורי זה. הכל זה חפצים. מה זה חפצים? חפץ, רצון. כל דבר שיש במציאות הוא מדבר. רק מה? כיוון שהם שייכים לעולם הדומם, אז הם לא מדברים בעצמם, צריך להיות מישהו שיודע להתבונן, צריך להיות מישהו שיודע להקשיב לדיבור שלהם. לכן הם נקראים דוממים. כן, תשימו לב לביטוי הזה. זה לא משהו שהוא קרקע, מת, חומר. זה דומם, דומם, שותק. אבל הוא מלא מסר. הוא צריך להיות מישהו שיודע להקשיב לכל דממה הזאת, הדקה. זה עבודה של תלמיד חכם. זה עבודה של אומן, של צדיק עליון, כמו שהרב דיבר קודם, בשיעור הקודם. זה עבודה שאתה יודע לקלוט מציאות ברובד עמוק. לא סתם כזה, הכל חי, כזה, הכל פשטני. ולכן, כיוון שכל העולם הוא בעצם יצירות כאלה רב-מימדיות, לכן קדוש ברוך הוא נקרא שהוא יוצר, יוצר כפשוטו. יוצר הוא יוצר, יוצר אומנות. חז"ל קוראים לקדוש ברוך הוא אומן. בגלל זה. אומרים שקדוש ברוך הוא צייר, ככה אומרים, שהשם הוא צייר. תסתכלו אצלכם במקור 2, אומר המדרש ברבא, אומר פה אומר על זה שקדוש ברוך הוא נקרא אומן, ובמקור 2 א', הוא אומר שהוא צייר. בוא נקרא, אין לנו כך זמן, אז נקרא את זה רק 2 א'. כי מי אלוה מבלדי השם, אמרה חנה, אין קדוש כאלוקנו וכולי, כהשם, וגומר, ואין צור כאלוקנו, אין, אל תגיד אין צור, אלא אין צייר כאלוקנו. צייר הזה אינו יכול לצייר במים, והקדוש ברוך הוא צר במים, שנאמר, ישרצו המים. צייר זה אינו צר באפילה, והקדוש ברוך הוא צר בחושך, באפילה, וכולי. יש פה מדרש שלם שהוא מדבר, הוא, איך הקדוש ברוך הוא מצייר את הבריאה, מצייר, אומן, ממש, זאת הכוונה. לכן כל דבר הוא חייב להיות ready made, כל דבר הוא רב-ממדי, מאחוריו עומדת מציאות. ונביאים ככה חיים. הם, כשנמצאים פה והם רואים שם מקל שקד, אז הם יודעים שזה מדובר על השקידה של הקדוש ברוך הוא, שהשם שוקד על גאולתם של ישראל. והם רואים שם סיר, אז בשבילם סיר זה משהו שמצפון תיפתח רעה. הם קולטים מציאות ככה, כל העולם כולו מדבר, הכל, הם חיים כאילו בהוויה אחרת, בקליטה אחרת, הכל. עכשיו, הנביאים מעבירים את ה... את הקליטה שהם קיבלו אותה, מעבירים את זה לתלמידי חכמים. כן, כמו שאנחנו אומרים, משה קיבל תורה מסיני ומסר ליהושע, וישוע למי מסר? לנביאים? למי ישוע מסר את התורה? לזקנים, לא לנביאים. זקנים זה תלמידי חכמים, זה אנשים שקולטים את זה בחוכמה, זה קנה חוכמה, ככה מסביר מהר"ל. מסר לזקנים, שהם יבינו מה אמרה הנבואה. איך, זאת אומרת, והזקנים לנביאים, ועכשיו עוד פעם יש אותו מעבר. נביאים למי מסרו? אנשי כנסת הגדולה. עוד פעם חוכמה, עוד פעם תלמידי חכמים, עוד פעם הבנה. מה המעבר הזה מהתפיסה הכוללת, הענקית, הנבואית הזאת של ההוויה, למשהו שהוא ספציפי? זה ההלכות. זה אלו המצוות, זאת הגמרא שאנחנו עכשיו עוסקים בה. אתם יודעים, הם קולטים את המציאות הווייתית, עליונה, גדולה, אינסופית. הם חיים מעבר למה שמסתתר, מעבר לביצה. הם קולטים הכל. עכשיו, הם רוצים לנסח, להסביר שאנחנו נחיה על פי המגמות הנבואיות הללו. אז איך הם מנסחים את זה? נביא לא יודע לנסח את זה, הוא יודע, הוא רואה רק את האינסוף. אז הוא מעביר את זה לזקנים, לתלמידי חכמים. תלמידי חכמים קולטים רעיון נבואי ומחפשים איך להגיד אותו בדבר שהוא יהיה שייך לנו, לחיים שלנו, איך להוריד אותו לחיים, למציאות שלנו. אז הם מחפשים מה מתאים למציאות הזאת, והם אומרים, הרעיון הזה, מה שאתה אומר, זה בעצם נקרא מודה במקצת פטור. זה הרעיון. ואז הם אומרים לנו שבמציאות כזאת, שבן אדם נדרש לשלם כסף, אז הוא צריך לתת, להגיד שבועה. אבל אם הוא מודה במית קצת, הוא פטור משבועה. ככה זה. ואז זה מגיע לדין. או זה מגיע לחפץ מסוים. פתאום אנחנו מדברים על איזושהי שם... איזה ביצה או על איזשהו דבר, חפץ כזה סתם, על מטבע פתאום גמרא תדבר. כי הם יודעים עיקרון הזה, יש עיקרון שאומר, זה לעומת זה ברא השם בעולם. זאת אומרת, כמו שהמציאות שלנו, הפיזית, שאנחנו חיים בה, היא השתקפות של המציאות האלוקית, עליונה, גדולה. זה לא כאילו יש עולם הבא ויש עולם הזה. יש עולם הרוחני, יש עולם הפיזי. זה דברים שונים לחלוטין. הם לא שונים. עולם הוא אחד. עולם רק אחד. אין שתי עולמות. עולם הוא אחדותי ואחד. הכל אחד. רק קליטה שלנו היא שונה. יש מימדים בקליטה. אצל נביא יש מימד כזה קליטה שאנחנו קוראים לו עולם הבא, או קוראים לו שם שמות אחרים, שם משהו, עולם הרוח, עולם המלאכים, עולם הגלגלים. ואצלנו זה קליטה יותר מגושמת, יותר פשוטה, אבל זה. דברים כאן בעולם שלנו הם משקפים, הם אחד הממדים של המציאות האלוקית, עליונה. ולכן לא ייתכן, אומרים זקנים ואנשי כנסת הגדולה, שרעיונות הנבואיות לא יהיה להם ביטוי פה, בעולם שלנו. איך זה מתבטא? איך פוטנציאל מופיע פה? בביצה. הם יודעים לקשר. הם יודעים להגיד לנו עכשיו שיש ביצה שנולדה ביום טוב. הם לוקחים את הדברים שמתגלגלים מהר סיני, מגיעים אליהם, והם מנסחים אותם בדברים טריוויאליים, כאלה יומיומים שאנחנו חיים אותם. כמו שאנחנו, כן, אולי דוגמה טובה לזה, אפשר להביא אולי אפשר להביא את זה מגמרא, שמספרת על רבן גמליאל, שהוא יושב ומלמד רעיונות גדולים בבית מדרש, ושם הוא רוצה רעיונות שהוא קולט אותם מנביאים לזקנים ומזקנים לאנשי כנסת גדולה. הוא קולט שהוא רוצה לדבר עכשיו על בריאת העולם כתהליך. לא שזה משהו היה ונגמר, אלא כמו שאנחנו אומרים, ומחדש בכל יום, תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת שבריאת העולם מתרחשת כל רגע ורגע, ואנחנו הופכים מבריאה בתור אירוע, בתור משהו שהוא דבר שקרה, לתהליך, לדבר שכל הזמן הולך ומתמשך. זה הרעיון, אחד הרעיונות שהוא קולט. איזשהו רובד מסוים שאני מזהה מה שהוא קולט. איך דבר הזה נקרא בלשון של רבן גמליאל? זה נקרא אישה תוליד כל יום. לעתיד לבוא, אישה תוליד בכל יום. הרי כולם מבינים שלא זאת הכוונה, שהיא תוליד כל יום. אני לא אומר שהיא לא תזכור את השמות של ילדים שלה, ומיהיה לה לפעמים אולי תאומים או זה, אז זה בכלל יהיה קשה לזכור, גם להמציא, זה, לפעמים להמציא שם לילד, זה לא פשוט. אבל לא שהיא לא תזכור ולא זה, אלא גם איפה היא תיקח כל כך הרבה בייביסיטרים, זה פשוט לא... אז מה הכוונה שהיא תוליד כל יום? אז זה ביטוי מסוים שהוא רוצה להגיד על מה שנקרא בריאה פרמננטית, זאת אומרת בריאה כתהליך, שמשהו שהולך וכל הזמן מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז זה נקרא תוליד כל יום. בשלב הזה יש לו תלמיד שהוא לא מקבל את האמירה הזאת, הוא אומר זה לא יכול להיות, הרי כתוב ש... אין חדש תחת השמש, זאת אומרת, זה גם בחינה מסוימת, זה גם דבר מסוים, תוכן מסוים שהוא חולק על הדבריו של רבן גמליאל, ואז מה עושה רבן גמליאל? הוא מראה לתלמיד הזה משהו במציאות, הוא מראה לו ביצה. ביצה שתרניגולת מולידה ביצה כל יום. כן, זה הגמרא פה במקור 6. רבן גמליאל, וכה דריש עתידה אישה שתלד בכל יום, שנאמר, הרה ויולדת יחדיו. כן, זה הפסוק. לגלג עליו אותו תלמיד, אמר, אין כל חדש תחת השמש. כן, יש לו שיטה. אני לא סתם אומר, אין כל חדש. זה לא כמו שאנחנו מבינים את זה בצורה מזלזלת. אמר לו, בוא ואראך דוגמתן בעולם הזה. הנה, זה הרעיון. הם מחפשים עכשיו דוגמה בעולם הזה. זאת אומרת, הם מחפשים עכשיו איך הרעיון הנשגב הזה יתבטא במציאות, באיזשהו חפץ, באיזשהו דבר שקיים כאן, אצלנו. נפק. זאת אומרת, הם יצאו, חייבים לצאת. זאת אומרת, כל הזמן יש הרעיון הזה שהם יוצאים, אם אתם זוכרים שם, רבי יוחנן בן זכאי שאומר לתלמידים, צאו וראו איזה דרך שזה צריך לצאת. יש איזשהו דבר שאתה יוצא מבחינה מסוימת של קליטת המציאות המופשטת העליונה. הוא אומר, בוא נראה איפה זה במציאות שלנו, בעולם הזה. אז הם נפק, הם יוצאים, אך ולי תרנגולת. אז הוא מראה לו שיש כזה דבר במציאות. אם יש תרנגולת, סימן ש... יש מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. בלי להבין את זה לעומק, אתה לא מקשר. אבל כשאתה לומד את כל הרעיונות הללו, אז הרב קוק אומר, כן, ככה זה. ככה זה בנוי. תסתכלו, אצלכם במקור שלוש, אומר הרב, הצדיקים המופלאים, שאין עולם הזה תופס אצלם מקום מצד גבולה ושפלותו וצמצומיו, דווקא הם מוכרים את העולם ומכבדים אותו. למה? מפני שהם רואים בו עולם עליון. מלכותא דארעא, כן, מלכותא דרקיעא. או כמו שאמר שמואל, נהרים לי שבילי נהרדיה כשבילי רקיע. זאת אומרת, הם רואים בו עולם עליון. זיו טהור ממקור החיים. ויופיו וטובו מתעלה באלוהים גדולים. והרגשת הלשד של כל ההנאה, סליחה, לשד של נועם ויופי שבו, מתגדלת אצלם בגודל של קדושה ועדינות עליונה. עד שהינם תמיד חיים, חיים מלאים. זה בעצם מטרה של גמרא, להביא אותנו, כשאנחנו מתבוננים בביצה שנולדה ביום טוב, שאנחנו חיים, חיים מלאים. לא חיים כאלה שהכל זה סתם וזה סתם, אלא חיים של אומנים, של אומנות, של הכל קודש וגודל, שיש בהם כל שיקויי הלישת של כל ההנאות האסתטיות. אתה יודע מה זה אסתטיקה? אסתטיקה זה פילוסופיה של אומנות. יש כמו שאתיקה זה פילוסופיה של מוסר, אסתטיקה זה פילוסופיה של אומנות. אז הרב פה אומר שהמימד האסתטי של המציאות, גם בזה יש אמירה. המאנגות את החיים במעלה עליונה מאוד. אז כשאנחנו מבינים את זה, אז פתאום אתה מתחיל לקלוט, אז למה הם כל כך מדקדקים כחוט השערה בכל מיני הלכות? עכשיו אתה מבין, כי זה לא סתם, אז יהיה טפח חמש טפחים או שש טפחים, או יהיה גודל אצבע או לא כאצבע, כזרת, או יש כל מיני דיונים שם ממש על כאילו דקדוקי עניות כזה, דקדוקי שטות, מה יכפה? פת לי כזה או כזה, מה זה משנה? הכל זה בערך, הבנת העיקרון, העיקר זה מה שנשמה אומרת, העיקר זה מה שאתה קולט, מה זה משנה הלכות הקטנות הללו? פתאום אתה מבין שזה נורא משנה, נורא נורא משנה, כי אתה יודע שאתה לא מתעסק פה עם התרנגולת ועם הביצה ועם זה, אתה מתעסק פה באורחות שמיים וארץ, בכל מיני מימדים. כמו שמי שמבין קצת, אז הוא לא מזלזל בננו-טכנולוגיה. הוא אומר, אתה זה, זה מיקרונים, זה תד מיקרונים, זה שום דבר, מה זה, תעזוב. העיקר שנהיה שמחים. לא, אתה מבין כמה שזה משמעותי. אז אותו דבר גם בהלכות. לכן הם כל כך משקיעים ספר שלם על ביצה, כדי, ועומדים שנה, כי הם מבינים שם את הננו-טכנולוגיה הרוחנית. ואז הכל חי, אתה חי בעולם אחר, אתה קולט מציאות אחרת. זאת אומרת, שאם אתה לא מבין שמאחורי הדברים הללו עומד משהו, אז כשלומדים גמרא, אז יכול להתעורר מין זלזול כזה, או תחושה שמה שאנחנו לומדים פה זה בעצם דברים לא רלוונטיים. או מרגישים לפעמים שזה חסר משמעות. אבל אם אתה מבין, אז אתה לומד גמרא אחרת לגמרי. גמרא של ארץ ישראל. נעצור כאן.